אנחנו ננסה היום להתעסק במשהו של חנוכה שאני חושב שזאת השאלה הכי מסובכת ואולי גם הכי נשאלת בחנוכה. חנוכה זה זמן שהרבה אנשים לא נמצאים בבית לחלק מהחג, או שהולכים להדלקה אצל הדודה, אצל הסבתא, או שהולכים לאיזה טיול ליום אחד. והשאלה היא מה עושים במקרה כזה. אז אמנם זה לא סוכות, אז אתה לא צריך לבנות סוכה, אבל מה עושים כשאדם לא נמצא בבית בחנוכה, לעניין חנוכיה, מה עושים בטיול? זה הנושא שאנחנו נדבר עליו עכשיו. ניסיתי לבדוק מה דיברנו שנה שעברה, אז אמרו לי שדיברנו על נושאים אחרים, אז אני מקווה שזה נכון. הגמרא בשבת כ"ג עמוד א' אומרת, הרואה נר של חנוכה צריך לברך. אמר רב יהודה, יום ראשון הרואה מברך שתיים ומדליק מברך שלוש. מכאן ואילך מדליק מברך שתיים ורואה מברך אחת. אז הגמרא אומרת שיש דבר שנקרא ברכת הרואה. ברכת הרואה, אדם שרק ראה נרות חנוכה, שהוא צריך לברך על ההדלקה. הברכה שהוא מברך זה ברוך אתה השם מקרב עולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. וביום הראשון כתוב כאן שהוא מברך גם ברכת שהחיינו. הדבר הזה של ברכת הרואה הוא דבר מפתיע, הוא דבר שזוקק הסבר. מה זה ההדלקה הזאת של אדם שראה נרות חנוכה? אין לנו בדרך כלל דברים כאלה. מה זה אומר? למה מי שראה נרות חנוכה נקנו לו ברכה שנברך על ראיית הנרות? אומר רש"י במקור ב' כאן, ומצאתי בשם רבינו יצחק דלא הוזקקה ברכה הזו אלא למי שלא הדליק בביתו עדיין או ליושב בספינה. אז רש"י אומר שבשביל מי תקנו את הדבר הזה? לפי ההסבר השני שלו, בשביל אדם שיושב בספינה, שהוא לא יכול להדליק נרות, ובשבילו תקנו את ברכת הרואה. למה מי שיושב בספינה לא יכול להדליק נרות? אז זאת שאלה מעניינת. המערשם אומר, פשוט מערשם, חלק ד' סימן קוף מבב, ומה שכתב רש"י ביושב בספינה, יש לומר שהיו הספינות פתוחות בלא קירוי, והרוח מנשב ולא היה בגדר בית כלל. אומר המערשם שבשביל להדליק נרות חנוכה צריך בית. ספינה פתוחה לא נחשבת לבית, ובגלל שהיא לא נחשבת לבית, לכן אי אפשר להדליק נרות חנוכה בספינה. כך אומר המערשם. אז המערשם מבין שצריך בית בשביל להדליק נרות חנוכה. עכשיו היה מקום אולי לדחות את זה, היה מקום אולי להגיד באמת לא צריך בית בשביל הדלקת נרות חנוכה, אבל אולי אי אפשר להדליק נרות חנוכה בספינה מבחינה טכנית, מה שאמרתם, הרוח תחבא, יש איזה בעיה טכנית ואולי לא בעיה הלכתית. כמעט הייתי קורא את דברי המערשם ועוצר לפני המשפט האחרון. ומה שכתב רש"י ביושב בספינה, יש לומר שיהיו ספינות פתוחות ולא קירוי, והרוח מנשב אי אפשר להדליק, הנרות יחבו. אבל הוא אומר, והרוח מנשב ולא היה בגדר בית כלל. הוא מבין שיש כאן עניין עקרוני, שזה לא מוגדר כבית, זו דעת המערשם. אז לפי המערשם דברי רש"י צריך בית להדלקת נרות חנוכה. התוספות מסכת סוכה, בדף מ"ו עמוד א', מקור הבא, מקור ד', אומרים, הרואה נר של חנוכה צריך לברך. בשאר מצוות, כגון הלולב וסוכה, לא תקינו לברך לרואה, אלא גבי נר חנוכה. סוסות שואלים, למה תקנו ברכת הרואה דווקא לגבי נר חנוכה? לא תקנו את זה לגבי לולב. אדם שרואה חבר רואים לולב היה מברך, גם כן איזה ברכה. למה תקנו רק בחנוכה ברכת הרואה? זאת שאלת התוספות. והיה מקום לחשוב וליישב את זה בכל מיני אופנים. והתוספות אומרים, תשובה ראשונה, משום חביבות הנס. אז דבר ראשון אומרים תוספות, בגלל חביבות הנס. יש כאן דבר מאוד מעניין, הביטוי חביב מופיע כאן בתוספות לגבי חנוכה. ברמב"ם בפרק ד' בהלכות חנוכה הוא כותב על חנוכה מצווה, נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד, וזה מעניין, הביטוי חביב לא נמצא אותו ברמב"ם, לא בראש השנה ולא בסוכות ולא בפסח ולא בפורים, רק בחנוכה. עכשיו קודם כל אני חושב שהנפש הישראלית מרגישה שזה נכון, שחנוכה הוא חג חביב. למה דווקא חנוכה הוא חג חביב זה דבר מעניין, אבל אני לא אענה עכשיו כשיעור הלכתי ולא מחשבתי, ואם אני אענה אז תהיה תשובה אחת, אם אני לא אענה בטח יש פה 30 תשובות. אז אתם תחשבו, אבל מה הפך את חנוכה לחג חביב? מה כל כך חביב בחנוכה? אז זה נשאיר פתוח כרגע. בכל אופן, זאת תשובה ראשונה שאומרים התוספות. תשובה שנייה, וגם משום שיש כמה בני אדם שאין להם בתים, ואין בידם לקיים המצווה. אז יש אנשים שהם לא יכולים לקיים את המצווה, אין להם בית, ובגלל שאין להם בית, הם לא יכולים לקיים את המצווה. מדברי תוספות נראה, שיש צורך בבית בשביל לקיים מצוות נר חנוכה. בלי בית אתה לא יכול לקיים מצוות נר חנוכה. ותוספות אומרים שאומנם הטעם ראשון ניחא דלא תקשילי מזוזה. תוספות אומרים שהטעם הראשון הוא יותר מסתבר, כי אחרת קשה לך על מזוזה. הרי היה צריך לתקן גם אולי מי שרואה מזוזה שיברך ברכה, כי יש אנשים שאין להם בית. ובלי בית כידוע אי אפשר לקיים מצוות מזוזה. אז אומרים תוספות שהטעם של חביב הוא הטעם היותר מרכזי. האם נאמר שלפי הטעם של חביב אז אין צורך בבית בשביל נר חנוכה? אז זה לא מחייב. זה לא מחייב. כשתוספות אומרים את התירוץ שלהם שיש אנשים שאין להם בתים ואין לאדם לקיים המצווה, הם מתבססים על שתי נקודות הנחה. נקודת הנחה אחת, שיש צורך בבית בשביל נר חנוכה. נקודת הנחה שנייה, כאשר יש צורך בבית, אז חכמים תקנו ברכת הרועה, כי יש אנשים שאין להם בתים. והתוספות מקשים עם מזוזה, שאנחנו רואים שלמרות שיש דין בית, אין ברכת הרועה. תוספות בקושייה הזאת, יכול להיות שהם חולקים על אחת משתי נקודות ההנחה שאמרנו קודם. או שהם חושבים שלא צריך בית בנר חנוכה, או שהם חושבים שצריך בית בנר חנוכה, אבל למרות שצריך בית, אין סיבה לתקן ברכת הרועה, כמו שבמזוזה צריך בית ולא תקנו ברכת הרועה. אז יכול להיות שגם למסקנה התוספות חושבים שצריך בית, ולמרות שצריך בית, זה לא סיבה לתקן עדיין ברכת הרועה, כמו שבמזוזה לא תקנו. בכל אופן, יש מקום לדון גם בדברי רש"י וגם בדברי תוספות, האם יש צורך בבית בשביל הדלקת נרות חנוכה. פשטות התוספות לכאורה שצריך בית, המערשם ברשי גם אמר שצריך בית, ויש מקום עדיין להתווכח, כמו שאמרנו, אם זה מסיבה הלכתית או טכנית וכולי, אבל בהחלט יש מקום להבין ברשי ותוספות שיש צורך בבית להדלקת נרות חנוכה. הר"ן כותב, הר"ן מופיע בריף, יהודה מ"א אלפס, אורח אף על פי שאין לו בית, חייב בנר חנוכה. תלו תימה, דין נר חנוכה כדין מזוזה, וכל מי שאין לו בית, פטור מן המזוזה. אז אומר הר"ן, שגם אם אין לך בית, אתה חייב במזוזה. אל תחשוב שזה חובה של הבית, כמו מזוזה, ואם אין לך בית, אז בוא נאמר, אתה בטיול, תגיד, טוב, אני בטיול, אז נכון שאני לא יכול להדליק, אבל לא נורא. אין לי בית, אני לא בטיול, הוא אומר לעצמי, איפה אני אקיים מצוות מזוזה? אז לא נורא, גם מצוות מזוזה אני לא מקיים, וגם מצוות נר חנוכה, אומר הר"ן לא ככה. מצוות נר חנוכה, אתה חייב להדליק, גם אם אין לך בית. עכשיו, פשטו דברי הר"ן, היה מקום להגיד שאולי אין צורך בכלל בבית בנר חנוכה. כך לכאורה היה מקום לומר בדברי הר"ן. אבל אין חובה לומר כך. ולמה אין חובה לומר כך? כי אפשר למעשה להבין בשלוש צורות. צורה אחת להבין שמצוות נר חנוכה זה חובת הבית. דרך שנייה להבין שזה חובת גברה, שזה חובת האדם. שזה אולי פשטות הר"ן. דרך שלישית להבין שאולי זה חובת גברה, אולי זה חובת האדם, אבל אחד מהתנאים של הדלקת הנר זה שיהיה בית. כדי להדליק נר אתה צריך נר באורך מסוים, שידלוק חצי שעה. אתה צריך להדליק בשעה מסוימת ואתה צריך גם בית. כלומר, זה לא מחייב שזה חובת בית, יכול להיות שזה חובת האדם, אבל צריך בית כחלק מהתנאים של ההדלקה. ואם נביא לפי ההבנה השלישית, זאת ההבנה הכי מחמירה מבחינתנו. כי אז אומר שאדם שהולך לטיול חייב בנר חנוכה, כי זה חובת האדם. אבל אין לו בית, הוא לא יכול להדליק בשטח, והוא יצטרך לחפש בית כדי להדליק נרות חנוכה. בשולחן ערוך, מקור וב, כותב, תפרש עיני לפסיף ב', כמה נרות הוא מדליק, בלילה הראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה, עד שבליל אחרון יהיו שמונה. ואפילו אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר, אז השולחן ערוך כותב שמדליקים רק חנוכיה אחת בבית. לעומת זאת הרמ"א כותב, ויש אומרים לכל אחד מבני הבית ידליק, וכן המנהג פשוט. אז הרמ"א כותב שכולם מדליקים, וכך נוהגים האשכנזים, שכולם צריכים להדליק נרות חנוכה. לכאורה, מנהג האשכנזים מאוד קשה, ולמה הוא קשה? כי מבואר בגמרא בסוגיה בלשבת התקף א', שאדם שהדליק נר אחד יצא ידי חובה. הרי מצד הדין, נר יישוב ביתו. זאת אומרת שהאבא עכשיו מדליק חנוכיה בבית. כל בני הבית יצאו ידי חובה. אם יצאו ידי חובה, איך שאר בני הבית יכולים להדליק חנוכיה? הרי כולם יצאו ידי חובה, זה יכולה ברכה לבטלה. אם אתה אומר כשיטת התוספות, כשיטת השולחן ערוך, אז באמת, גם המהדרין מדליקים חנוכיה אחת בלבד, לפי מספר הימים. אבל המצווה הבסיסית היא נר איש וביתו. אז אם רק בעל הבית היה מדליק חנוכיה של שמונה נרות, שבעה נרות לפי הימים, אין בעיה. זאת פסיקת השולחן ערוך. אבל אם אחרי שבעל הבית מדליק, כל אחד מבני הבית מדליק, לכאורה הבית כבר יצא ידי חובה, יצא ידי חובה בחנוכיה אחת. אז איך אנחנו מדליקים עוד חנוכיה? אומר רבי עקיבא איגר, רשות רבי עקיבא איגר מהדורת הנינא סימן י' ג', כיוון לרצונו להיות מהמהדרים, כוונתו שלא לצאת בזה, בשל זה המדליק הוא מילה חייב מדינה. אומר רבי עקיבא איגר, כיוון שהוא רוצה להיות מהדרים, כשאבא מדליק חנוכיה, והוא אשכנזי, הוא מתכוון לא לצאת ידי חובה. בגלל שהוא מתכוון לא לצאת ידי חובה, לכן הוא יכול להדליק חנוכיה משלו. מדברי רבי עקיבא איגר מוכח שחנוכיה זה חובת האדם או חובת הבית? חובת האדם. אם זאת הייתה חובת הבית, זה לא עוזר שאתה מתכוון לא לצאת ידי חובה. בוא נאמר שמישהו שם מזוזה בכניסה לבית, ואתה אומר, אני מתכוון לא לצאת ידי חובה. זה לא רלוונטי, יש מזוזה בבית, זה לא רלוונטי שתתכוון או לא תתכוון, יש מזוזה בבית. זה לא רלוונטי. אם רבי עקיבא איגר אומר, שאם אתה מתכוון לא לצאת ידי חובה, ממילא תוכל לברך, סימן שהוא מבין שזה חובת האדם. ואם כך, אם אתה מתכוון לא לצאת ידי חובה, אז אתה יכול להדליק את החנוכיה שלך. אז אולי יש צורך בבית, אבל זה חובת האדם להדליק. אז אולי זאת מחלוקת השולחן ערוך והרמ"א. אולי השולחן ערוך הבין שזה חובת בית, והרמ"א הבין שזה חובת האדם, חובת האדם בבית, אם נרצה. עכשיו, יש מקום ליישב את הרמ"א גם בדרכים אחרות, ואני לא אעשה את זה עכשיו, למרות שיש לי חשק לעשות את זה עכשיו, אבל אם אני אעשה את זה, זה יהפוך להיות שיעור עיוני. מובהק ואנחנו לא נספיק להגיע לדברים אחרים, אז נסתפק בדבר הזה. בואו נעבור למקור ח', השולחן ערוך פוסק בסימן תפרש פי ת' סעיף ג' לגבי קריאת מגילה. אם היה קורא חרש או קטן או שוטה, השומע ממנו לא יצא. אי אפשר לצאת ידי חובה בקריאת מגילה על ידי קטן. לעומת זאת, בתף ריש ע"ה סעיף ג' בהלכות חנוכה, כותב השולחן ערוך, אישה מדלקת נר חנוכה שאף היא חייבת בה. אבל אם הדליקה אחרי שוטה וקטן, לא עשה כלום ואף שהיא ניחה גדול. ויש מי שאומר, בקטן שהגיע לחינוך מותר. שולחן ערוך כותב שיש מי שאומר שמותר לקטן שלא הגיע לחינוך להדליק נר חנוכה. והלכות פורים ומגילה הוא לא הביא אופציה כזאת. שם אי אפשר בכלל על ידי קטן. אבל כאן הוא כותב שקטן שהגיע לחינוך אולי זה בסדר. למה אולי זה בסדר בחנוכה? אז כאן יכול להיות שזה חובת הבית, וכך כתב ושות חכם צבי בתוספות בסימן י' ג' קור הבא. סביר... אז כנראה שבכל אופן צריך להבין מה שהוא עושה, צריך כן שהגיע לחינוך, אבל לא חייב להיות חייב במצוות בצורה פורמלית. סביר עלי דה בחנוכה, כיוון דה אין הקרקף, דלאו הקרקפת דגב המוטל חיוב הדלקה, אלא כל אחד מבני הבית מדליק בפתח החצר, ושוב אין שום חיוב על שום אחד מכל בני הבית, אף על פי שלא שומעו הברכה ולא ראו ההדלקה, להכי סגי בקטן שהגיע לחינוך המדליק בפתח החצר. אבל בקריאת המגילה, המוטל על כל אחד ואחד, מגילה זה חובת גברה, לקרות או לשמוע מגילה, אין קטן שהגיע לחינוך, מוציא את הרבים, וחילוק זה מתקבל על הדעת. אז היה החכם צבי סבור שחנוכה זה חובת הבית, ולכן קטן אולי יכול להוציא ידי חובה, ומגילה זה חובת האדם, ולכן קטן לא יכול להוציא ידי חובה, כאילו בחנוכה העיקר שתהיה חנוכיה בבית, שמישהו ברדת, תדליק אותה, אבל לא חייב להיות חייב במצוות. עכשיו יש מקום לדון בדבר הזה הרבה, אבל נאמר שבשורה התחתונה הפוסקים של דורנו, רוב הפוסקים חושבים שיש צורך בבית בשביל הדלקת נרות חנוכה, שזה חובת האדם בבית, לאו דווקא חובת בית, חובת האדם בבית, אבל צריך בית, אדם בטיול התחייב, אבל הוא חייב בית בשביל להדליק. כך ראינו שפסק המהרש"ם, כך פסק הרב פרנק רבה של ירושלים, כך פסק רב שטוי מזלמן אוירבך והרב אליושיב, וזה הדבר המקובל, שצריך בית להדלקת נרות חנוכה. לפי זה אי אפשר להדליק נרות חנוכה כשאדם נמצא בחוץ, בשטח, הוא חייב בית להדלקת נרות חנוכה. ולמרות שכך עיקר הדין להלכה, אני חייב לומר שיש כאלה שיבינו אחרת. קודם כל יש כאלה שמדליקים בכל מקום ואתר, וכיכר דיזינגוף, מי הבין אחרת? החבדניקים. כל מקום מדליקים נר חנוכה, והם חושבים שאין צורך בבית, גם בשוט ציציליעזר, בחלק תתוו סימן כפתת, גם הוא חושב שאין צורך בבית בשביל הדקת נרות חנוכה, אבל כיוון שדעת הרבה פוסקים שצריך בית להדקת נרות חנוכה, לכן אדם שנמצא בטיול לא יברך על הדקת נרות חנוכה בשטח. תכף נדבר מה הוא בכל אופן יעשה, אבל לא יברך על הדקת נרות חנוכה בשטח, ואם אדם... כיבדו אותי כמה פעמים להדליק נרות בכל הדלקות של חבד, אז אמרתם, תשמעו, אני לא הולך לברך פה. אז בסוף מה שעשיתי, אמרתי, ברוך, אשר יש לנו צו, וציוונו להדליק נר של חנוכה. ובכל מקרה, אף אחד לא מקשיב יותר מדי, שם יש רעש וסופגניות ובלגן, אז זה לא כל כך משנה, אבל גם, קיצור, לפעמים גם מעלים אותך למעלה, בכלל אף אחד לא רואה אותך, אתה נמצא באיזה מקום על מנוף כזה. אז בכל אופן, יש כאלה שכן מברכים, אבל אני חושב שזה דבר לא פשוט, אז אני חושב שבכל אופן עדיף, כמו שאמרתי קודם. לא יודע אם כל העולם היהודי מדליק ברחוב העיר. רגע, בית כנסת זה משהו אחר. אנחנו אמנם מדליקים בבית כנסת, אבל הדלקה בבית כנסת היא הדלקה אחרת. קודם כל גם היא מוזכרת בגמרא, היא מוזכרת בגאונים, אבל דנו הפוסקים למה מדליקים בבית כנסת, ואני לא אכנס בהרחבה, אבל לדעת הרבה פוסקים זה דין מיוחד של בית כנסת. ובית כנסת אולי מדמה את המנורה בבית המקדש, ואולי זה משהו אחר, וזאת הדלקה אחרת, אבל פשטות הפסיקה שלא יוצאים ידי חובה, למרות שבראשונים יש גם ניסוחים אחרים, אבל פשטות הפסיקה שלא יוצאים ידי חובה בהדלקת נרות בבית הכנסת, אז זאת הדלקה אחרת.
אבל למה, במה שלפי הטעם,
אז לפי מה שאני מסביר עכשיו, זה לא אותו טעם. כי אולי בבית כנסת הדלקה מפרסם את הנס, אבל בית כנסת, המיקום בתוך בית כנסת, הדברים שבית כנסת בפוסקים דימו את זה לבית המקדש. יכול שבית כנסת זה הדלקה מיוחדת, שהיא לא קשורה להדלקה שאתה עושה סתם לפרסום. אתה יכול להדליק או בבית, או בבית כנסת מדין בית המקדש. מקדש מעט ששם יש תקנה, אבל להדליק בכיכר דיזינגוף זה לא בית וזה לא בית כנסת. אז אולי זה באמת בלתי אפשרי. הרב עובדיה חשב שאולי יש מקום להקל כשנמצאים למשל באולם, אנשים אוהבים להדליק בחתונה, בבר מצווה, אז להדליק סתם נרות זה בעיה אולי. אתם אפילו לא יודעים לאן זה בעיה, כי, אבל תכף נסביר יותר. יש שם מבנה, אבל אפילו שיש מבנה זה יכול להיות בעייתי, כי לא גרים שם, לא ישנים שם, עוד מעט ננסה לדבר. הרב עובדיה אמר, אולי אם יתפללו שם ערבית, יהיה לזה דין של בית כנסת. אז אולי זה יעזור. אז יש מקום לדון בדבר הזה. אני אומר, אולי אני אמר, אז עכשיו גם, שאם נמצאים בטיול או מקום כזה, הייתי מדליק בלי ברכה, אבל אם מתפללים שם תפילה, אז אולי מדין בית כנסת יש מקום להדליק. ומה שבצבא אני הייתי עושה במקרים כאלה, יש תמיד חבר'ה לא דתיים, שהם לא מדליקים בבית, ואף אחד לא מדליק עליהם בבית. הם בשטח, בלי שום דבר, בלי... כאלה שלא ידליקו נרות וגם לא מדליקים עליהם, אני חושב שעדיף להם לסמוך על הציץ אליעזר ולהדליק נרות ולברך שם מאשר לא להדליק בכלל. כי להם אין בית, ואף אחד לא מדליק בכל מקרה. אז אני הייתי נותן לאנשים כאלה להדליק, הם מאוד אוהבים להדליק נרות חנוכה, זה ככה נחמד להם, מדליקים, מברכים. אבל מי שמדליק בכל אופן יש לו על מה לסמוך. אבל לכתחילה זה בעייתי להדליק בשטח. לכתחילה זה בעייתי להדליק בשטח לגבי מסיבה, אז זה אומר, במסיבה כזאת, יכול להיות שאפשר להתפעל ערבית ולהדליק, או לתת למישהו שהוא, או להדליק בלי ברכה, או לתת למישהו שבכל מקרה לא ידליק, שהוא יברך על ההדלקה. יש עכשיו עוד שלב שצריך לעבור, מה נקרא בית. עכשיו כאן אני אגיד קודם כל בקצרה, שלגבי שטח ממש, לגבי אוהלים, מסתבר שאוהל סיירים לא נקרא בית, אוהל נמוך כזה שנכנסים אחד, שניים, זוחלים שם, זה יותר איזה כיסוי כזה מאשר בית. אבל אוהל גדול יותר, כמו אוהל 11, אוהל גדול שאתה יכול לשבת, לעמוד שם, זה מסתבר שכן נקרא בית. מורנו הרב ליכטנשטיין היה לו פעם איזה משהו אחר, אבל זה פחות מקובל בפסיקה, אז לא נזכיר את זה כרגע, הוא חשב שאולי צריך להיות 30 יום, שמקום שאתה קובע גדר, אבל לא נתייחס לזה כרגע, זה בכל אופן יותר מחודש. לפשטות, אוהל כזה נחשב כבית. הדבר הבא שאני רוצה לברר, בוא נאמר, יש לך בית, יש מבנה. האם צריך להיות קשר בין המדליק ובין המבנה? האם זה צריך להיות שלך? האם צריך להיות לך קשר לדבר? אז הדבר הזה, יש מקום גם להאריך בו הרבה, ואנחנו לא נאריך כרגע. אני אומר קודם כל, שעצם זה שאנחנו פוסקים, שאדם לא יוצא ידי חובה בהדלקת נרות בבית הכנסת, כך פוסק הרמ"א בסימן תרע"ז, זה לא לפניכם, תרע"א, סליחה, סעיף ז', הרמ"א בתרע"א וסעיף ז', אז כיוון שלא יוצאים ידי חובה בהדלקת נרות בבית כנסת, זה על פי תשובת הריב"ש, מכאן שלא מספיק מבנה, צריך שיהיה לך קשר למבנה, אחרת היית יוצא בבית הכנסת, זה מבנה. מה טיב הקשר? מה צריך להיות הקשר שלך אל המבנה? אז התז, בעקבותיו המשנה הברורה כאן, מקור י' ד', אומר במקום שאוכל, די ממקום יקחילתו עיקר, ודווקא לעניין החסנה ינאי. כלומר, אם יש אדם שאורח וישן באיזה מקום, יכול להדליק נרות חנוכה, שאין ביתו אצלו לעניין בין הסמוך אצל שולחן אביו, אבל מי שסועד אצל חברו באקראי, ויש לו בית באותו עיר, צריך ללכת לביתו להדליק שם נר חנוכה. אומר המשנה הברורה, אתה לא יכול להדליק, כשאתה הולך לחבר לאכול, אתה הולך לדודה, לסבתא, לעשות הדלקה, אתה לא יכול להדליק שם נרות חנוכה. כלומר, שלא מספיק בית, צריך שיהיה קשר בין האדם ובין הבית הזה. מצד שני, המשנה הברורה בביאור הלכה, מקור דתו כאן, אומר שאם אתה הולך, חברו באקראי לא יכול להדליק, אבל דווקא באופן זה, אבל אם הולך הוא וכל אנשי ביתו לבית אביו וחמים בקביעות על חטא ימי חנוכה, דבר ברור, זה שכיוון שסועד וישן שכל ימי חנוכה, אף שביום אוכל אכילת ארעי, שיכול להדליק שם. אז אומר הביאור הלכה, משנה ברורה, שאם כל השבוע אתה נמצא אצל באיזה מקום, אתה יכול להדליק שם נרות חנוכה. המשנה ברורה הביא שני מקרים קיצוניים. מקרה אחד שאתה הולך לאכול ארוחה אחת, שעל זה הוא אמר לא לברך, מקרה שני, שכל שמונת ימי החנוכה אתה נמצא בבית של זה, הוא אמר כן לברך. אבל יש הרבה מקרה ביניים, ונראה וכך מדברי הפוסקים, וכך אומרים בשם החזון איש, שמספיק לילה אחד. כלומר, אם אתה ישן לילה, אז אתה יכול להדליק שם נרות חנוכה. לכן, אדם שנמצא באיזה מקום רק לארוחה, לא ידליק שם. אבל אם הוא ישן לילה, יכול להדליק באותו מקום שהוא ישן בו. עכשיו, כנראה שזה לא משנה אם זה לפני או אחרי. למשל, אדם הולך לשבת. לאיזה מקום? אז ליל שבת הוא ידליק, לפני שבת הוא ידליק בבית שהוא ישן בו. כי באותו לילה הוא ישן שם. מה הוא יעשה מוצאי שבת? במוצאי שבת נראה שיש לו דין של אדם שיש לו שני בתים. כי מצד אחד זה בית שלו, כי הוא ישן שם. מצד שני הוא הולך לבית שלו עוד מעט, גם זה בית שלו, ונראה שהוא יכול להדליק באחד משני הבתים. ולכן, אם הוא לא מתעכב, ותוך שעה שעתיים יהיה בבית, אז שיחכה וידליק כבר בבית שלו כשהוא יחזור. אבל אם הוא מתעכב ויוצא משם רק בתשע, עשר בלילה, יגיע מאוחר הביתה, שידליק כבר בבית שבו הוא ישן, היה ישן בשבת, כי גם הדבר הזה מוגדר כבית. גם ללילה אחרי זה מוגדר כבית, וכך אומרים גם בשם החזון איש, וכן נראה עיקר, כי זה לא משנה איזה לילה לפני או אחרי, העיקר שיש לו איזו קביעות מסוימת בבית, ולכן גם בלילה אחרי זה צריך להיות בסדר. עכשיו, אם הוא מדליק והוא ישן שם לילה, אם הוא ישן לילה והוא מדליק, אז אם נתנו לו שמן להדלקה, זה כבר שלו, אז הוא יכול, זה לא בעיה. אם אדם נמצא במקום שהוא לא בבית, וגם אין לו אפשרות להדליק, אז זה דין שנקרא אחסנאי, שאז יש אפשרות להשתתף בפרוטה עם בעל הבית, ואז בעל הבית מדליק ומוציא אותו ידי חובה. מצד הדין, אחסנאי יכול לתת פרוטה ולצאת ידי חובה. ספרדי יעשה כך לכתחילה, כי ספרדי לא ידליק עוד נר. הספרדי, אם הוא נמצא במקום שמדליקים, ייתן 10 אגורות. אם זה בני הבית שלו, אז הוא כבר שותף בכל מקרה. אבל אם הוא הלך לאיזה מקום, והוא לא יכול להדליק, הוא לא חוזר הביתה, או אפילו אם הוא נמצא שם וישן לילה, אבל יש רק חנוכיה אחת שם, ייתן 10 אגורות, ישתתף בפרוטה. ספרדי בטח ייתן יותר, אשכנזי נותן בדיוק פרוטה, אבל ספרדי בטח ייתן כמה שקלים, לא משנה. ייתן ככה השתתפות, לפחות בפרוטה, ובמקרה כזה, אז הוא שותף, ואז הוא לא יצא ידי חובה לגמרי. אשכנזי יכול גם לעשות את זה, אבל לכתחילה אשכנזי ידליק עוד חנוכיה, כמו שבבית הוא ידליק עוד חנוכיה. יש עוד דרך שהגמרא אומר בשבת כ"ג, שאם אדם נמצא באיזה מקום, הוא יכול לבקש מאשתו שהיא תדליק בשבילו נר חנוכה, ואז היא מוציאה אותו ידי חובה. הדבר הזה, הדין החסנאי הזה, שנאמר על אשתו, השאלה אם זה גם כן על עוד אנשים או רק אשתו. מחזור ויטרי כותב, אשתו או אביו או אמו. אז גם ההורים יכולים להוציא ידי חובה לפי זה. אשתו זה יותר פשוט, אבל מסתבר שגם ההורים יכולים. אשתו זה יותר פשוט, אולי זה סיבה לעודד אתכם להתחתן. ככה זה חוסך בעיות במקרה כזה, אבל אם תתחתנו, אני מקווה שאתם תצאו ותרחו לכל הטיולים שלכם יחד עם האישה, אז זה כבר לא יהיה דווקא מינה. אבל בכל אופן, אם אדם נמצא מחוץ לבית באיזה מקום, אז האישה יכולה להוציא, ואפילו ההורים כך מסתבר, וכך כתב גם בשו"ת חוות דעת, חלק ו' סימן מ"ג, אז מסתבר שהם יכולים להוציא ידי חובה. אז אם אדם נמצא בטיול ולא תהיה אפשרות להדליק, אין לו בית, יבקש מההורים שידליקו נרות ויתכוונו גם עליו, או אפילו שידליקו גם את החנוכיה שלו, אז יכול להיות עוד יותר, כמו בבית שהיה מדליק. אז מדי שליחים שידליקו את החנוכיה שלו. ואם הוא נמצא במקום בטיול שיש לו מבנה, והוא ישן שם לילה, אוהל גדול, ידליק שם. ובכל מקרה כדאי שיעשו הדלקה אחת לפחות, בלי ברכה, גם אולי לצאת בידי חובה, גם מדין פרסום הנס, גם אולי מדין בית כנסת, כמו שאמרנו מקודם, והתפללו שם ערבית, אז זה יותר טוב, אז יש כאן עוד צד שיכול להיות עם ערבית, אולי יש מקום, אמרנו, אולי אפילו לברך, כן.
אם אדם יחזור מאוחר, אז עדיף שישתתף בדליק שלו בזמן, או שהוא יחזור מאוחר?
אם אדם יחזור מאוחר, אז מצד הדין, אם אדם יודע שהוא יחזור מאוחר, היה הדין, שישתו תדליק, כך היה מצד הדין, ותוציא אותו ידי חובה בזמן. אבל אני חושב שיש מקום לדון מתי הוא בדיוק יחזור. יש אדם, אם הדלקה לכתחילה זה בשעה 5 או 20 ל-5, יש אדם שיחזור ב-7-8 ויש אדם שיחזור ב-10-11. אם יחזור מאוחר ממש, הייתי אומר שישתות הדיק מזמן וזהו. אבל אם הוא יחזור ב-7-8, מיוחד שיש אבא עם משפחה, אני חושב שכיוון שפרסום הנס לבני הבית הרבה יותר משמעותי כשכולם נמצאים, שכן יש מקום לחכות ל-7-8 ולהדליק כשאבא חוזר ולהדליק כולם ביחד, אם כי לכתחילה אבא צריך לעשות מאמץ לחזור יותר מוקדם. אבל אם הוא חוזר ממש מאוחר, אז הייתי אומר כבר שידליקו בזמן, ויש מחלוקת באופן כללי, מה עדיף? האם הדלקה בזמן, מצווה בצורה יותר מהודרת, או מצווה בו יותר מבשלוחו? אז זה המחלוקת של שני הדברים האלה, אבל למעשה אני חושב שבגלל שבכל אופן יש משמעות לאבא שהוא נמצא, אז יש מקום כן לחכות ולעשות הדלקה ביחד, מאוחר יותר כשבזמן סביר עדיין. אני רוצה לסיים, ראינו כאן שיש דין של בית בנר חנוכה, לדעת הרבה פוסקים, ויש מקום לברר למה יש דין של בית, מה זה כל כך חשוב הבית בהדלקת נרות חנוכה. ומסתבר שכאשר אדם הולך לנסות להוציא אור החוצה, לנסות לפרסם את הנס החוצה, לנסות לפרסם את אותם דברים מיוחדים של עם ישראל, של כנסת ישראל החוצה, קודם כל הוא צריך לעשות את הדברים בצורה פנימית חזקה, להיות עם בית מעוצב וחזק, להיות הוא בעצמו עם אור פנימי שיכול להאיר החוצה. אתה לא יכול ללכת ולהדליק סתם נר בתוך רשות הרבים. הבית הוא זה שמאיר החוצה, אותו כוח פנימי, אותו כוח מיוחד שיש בבית, הוא זה שיכול לקחת ולהוציא את האור החוצה. ואני חושב שיש כאן עניין מיוחד לבוא ולחזק את הבית ואת ההדלקה בבית בחנוכה. יש כאלה שבאים הביתה ופשוט מדליקים נר והכל אולי שרים ומה עושו. אבל צריך להכין את זה, צריך לחשוב מה אתם עושים בבית, איזה דבר תורה אתם אומרים, או חידה או משהו. אתם גם בבית, אבל יומיים. גם בישיבה צריך לדאוג. גם בישיבה כשמדליקים בחדרים, מדליקים בחדרים, נכון? אז צריך גם בישיבה לדאוג לעשות את הדברים יותר משמעותיים. אז בישיבה יכול להיות שכל יום מישהו אחר ידאג לכיבוד, לשיר קצת, להגיד איזה דבר תורה. דבר תורה שאתם אומרים בישיבה ואומרים בבית יכול להיות שונה קצת. יש דבר תורה יותר כבד ויש דברים שיותר מתאימים. אבל חנוכה, ככל שאתה מצליח לרומם את הדברים, ולא רק שתהיה הדלקה, אבל בני הבית יותר מתעלים בהדלקה הזאת, אז יש כאן משהו יותר מהותי של החדרת הנס לתוכנו, ואחר כך של הערתו החוצה כלפי רשות הרבים. ואולי הדברים גם מתחברים לעוד דבר יפה. הגמרא אומרת שבשעת סכנה מניחול שולחנו ודיו, אבל עיקר הדין להדליק מחוץ לבית לכיוון רשות הרבים. אז הבית אמור להאיר לכיוון רשות הרבים, אבל בשעת סכנה מדליקים בתוך הבית. עם ישראל בגלות הדליק תמיד בתוך הבית ועד היום מדליקים. בארץ ישראל חזרנו ורוב המקומות מדליקים בחלון, מדליקים ממש בחוץ. אני מסתובב באלון שבות ונפשי תתעורר רינה לראות את כל החנוכיות בחוץ והבית לרשות הרבים. 2000 שנה עם ישראל לא עשה את זה. זה לא יאומן, אנחנו חוזרים למשהו היסטורי, לאיזו זכות מדהימה. חזרנו לארץ ישראל ואנחנו זוכים להדליק לכיוון רשות הרבים. מרן הרב קוק זצ"ל הוסיף כאן איזה משהו שמחזק את הדברים ונותן להם איזה עומק מיוחד. אמר הרב, כשעם ישראל נמצא במצב קשה ובגלות ובקשיים, אז הרבה פעמים הוא לא יכול את המסר שלו, את האור שלו, להאיר כלפי רשות הרבים. הוא יכול לעשות את הדברים רק בבית, בזמן שיש רוחות רעות מנשבות בחוץ. אומר הרב, אנחנו לא יכולים לקחת את כל האידיאולוגיות שלנו, את כל הדברים ולדבר עליהם בחוץ. אבל באמת השאיפה היא שבסופו של דבר נצליח את אותם דברים גדולים שיש לעם ישראל להאיר החוצה, לצאת החוצה. והעובדה שאנחנו היום בארץ ישראל מדליקים נרות בחוץ, אני חושב שזה לא רק דבר טכני. יש כאן משהו מהותי, גדול, מיוחד, זוכים להאיר את האור המיוחד החוצה, בלי לפחד, בלי לחשוש. אז בעזרת השם שנצליח גם להאיר את האור הפנימי שלנו, ואיתו גם להאיר בעזרת השם לאחרים.